אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינים להסקט שניים עם אשכול נבו. בפרק הזה נדבר עם נתי טוביאן, שנולד באיראן וגדל בעד גיל 14, על איך זה נראה מבפנים באיראן. קצת על נתי. נולד ב-1974 באיראן, חי בעד גיל 14, חוקר מדיה ויזואלית בפרסית ולשעבר עורך ראשי ומגיש ברדיו רקע בפרסית. איש שפועל גם מתחת לרדאר הרבה שנים, לא על כל מה שהוא עשה הוא יכול לדבר, אבל אני מניח שאין לך, נתי, בעיה להודות שהשתתפת בתפקיד משנה בסדרת טהרן. אני, איך שנכנסת, זיהיתי אותך וכבר הייתי ככה חרד לגורל הדמות שלך. איך קרה שפתאום אתה משתתף בסדרת טלוויזיה?
מודה באשמה. ראיתי מודעה בפייסבוק על זה שמחפשים שחקנים מקצועיים ולא מקצועיים להפקה בפרסית. עניתי למודעה, זומנתי לאודישן, והשאר היסטוריה.
ואת מי אתה מגלם בסדרה? ספר למי שלא מכיר או לא ראה.
כן, אלה שכבר ראו את העונה הראשונה ולאלה שעוד לא ראו, אני מגלם את דריוש, אז הוא בעלה של ארזו, שהיא הדודה של תמר הבניין, לוחמת המוסד.
ובעצם גם היית יועץ לסדרה? זאת אומרת, יעצת על איך להיות אותנטי? שלום, אתם מאזינים להסקט שניים עם אשכול נבו. בפרק הזה נדבר עם דני סירקין, במאי הסדרה טהרן, על היצירה של הסדרה ועל למה הוא התאהב באיראן תוך כדי העבודה.
וזה כבר מצריך משהו מעבר, כי קצין משמרות המהפכה מדבר בסלנג טיפה שונה מאשר איש אקדמיה או צעיר או זקן, או אפילו פרסית של גבר ואישה טיפה שונה זו מזו.
פרסית של גבר ואישה שונה. כן. תספר לי על זה, זה מאוד מסקרן.
הגברים נחשבים יותר מצ'ואים כאלה, לא לשכוח, זה עדיין חברה שהיא פטריארכלית. והאנשים נתפסות עדינות כאלה, צריכות לדבר אותי יותר ברוך, אם אישה מדברת טיפה.
זה עניין של טון או של אוצר מילים?
גם טון ואוצר מילים. אישה שמוציאה כללה, זה אוי ואבוי. כאילו, לא יישמע כדבר הזה. וגבר, כמו גבר. למרבה הצער, זה תקף כנראה בכל חברה מזרח תיכונית, ואנחנו גם חלק מהחברה הזאת, ורואים את זה גם כאן.
יש שם הרבה בסדרה, המון ניואנסים שהם באמת כל כך, כל כך מבפנים. אז למשל, שזה רגע שהסוכנת הישראלית זוקרת אצבע לאישור, זאת אומרת, הכל כן. בסדר. וזה מתפרש לחלוטין כאלבון. זאת אומרת, מה זה אומר בתרבות האיראנית שאתה זוכר למישהו אצבע?
כן, האגודל שבתרבות המערבית נחשבת הכל בסדר, בפרסית היא אצבע משולשת. אז אם אתה מגיע ואתה מראה אצבע משולשת, היום כבר בעקבות החשיפה של החברה האיראנית לחברה המערבית, אז זה הרבה פחות חמור, אבל זה משהו שרצינו להדגיש, מה גם שבאותה סצנה זה היה מין נסיעה שהחברה האלה נסעו, ופתאום איזה שוטר שהוא לא בדיוק גדל בטהרן ולא בדיוק חשוף לחברה המערבית, תופס אותם ואז קורה מה שקורה.
ואז הוא נעלב.
הוא לא רק נעלב, הוא מוציא אותם ודורש לעשות חיפוש וכל הדברים האלה באוטו.
אני מנצל פשוט את הידע שלך כדי לענות על הסקרנות שעלתה לי בזמן הסדרה. אז למשל, השתמשו במושג ניסויים זמניים.
כן.
מה זה אומר? זה משהו שקיים באיראן של היום? תן לנו רגע כן. להיכנס לזה.
באסלאם הסוני, המופת לאדם המושלם הוא הנביא מוחמד. ובאסלאם השיעי, חוץ מהנביא מוחמד, יש עוד 12 אנשים למעשה. 13, ביתו פאטימה, בן דודו, שהוא גם בעלה של פאטימה, עלי, והצאצאים הישירים שלהם עד המשיח שלהם, המהדי. ואצל השיעה, יש מושג כזה של ניסויים זמניים, כלומר, זה ניסויים שמוגדרים לפרק זמן מוגדר, זה יכול להיות מ-10 דקות עד 99 שנים. יש מוהר ויש כל הדברים האלה. אתה בטח מתאר לעצמך שזה נועד לענות לכל מיני מצוקות חברתיות, אנשים שיש להם צורך מיני כזה או אחר.
אז מתחתנים ל-10 דקות, לשעה,
כן,
כדי
כן.
שזה יהיה לגיטימי. זה קורה באיראן של היום.
המבקרים אומרים שזה למעשה כיסוי לזנות. זנות שהיא חוקית, ושכולם מרוויחים. האישה מרוויחה כי היא מקבלת כסף, איש הדת מרוויח כי הוא גם מקבל כסף.
איש הדת מעורב בטקס הנישואים.
בהחלט, לגמרי.
מזמינים אותו לקדש נישואים של שעה.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. ויש פורמולה מיוחדת לנישואים קבועים, ופורמולה מיוחדת לנישואים זמנים. והיתרון הוא שהילד שהוא תוצר של הנישואים האלה, הוא אמנם לא זוכה בירושה, אבל הוא גם לא נחשב ממזר, כי הוא תוצר של נישואים חוקיים.
וואה, תשמע, טוב, אמרת הילד הזה, אני רוצה לקחת רגע אותך לילדות. אני מבין שנולדת באיראן ובעצם בילית אבל לא מעט שנים. זאת אומרת, גיל 14 זה גיל שהוא כבר גיל ההתבגרות, אז אני מניח שיש לך הרבה זיכרונות.
כן.
ושהם ברורים, הם צלולים.
לגמרי.
אז נגיד שהייתי רוצה לכתוב סיפור שמתרחש בטהרן, והייתי, כמו שאני עושה לפעמים, אני עושה תחקיר, כדי לדעת מה, על מה אני כותב. תכניס אותי רגע לרחוב שגדלת בו, או לבית שגדלת בו. כמו מה, איך זה נראה, מה הריח, מה הטעמים?
צריך לומר שב-30 פלוס השנים האלה שאני כבר מחוץ לאיראן, הרבה דברים השתנו. האישה שבתרבות האיראנית היא הכנועה, והיא אמורה לצאת לבעלה, וזה היום זה כבר, הנשים נותנות את הטון. יש הרבה נשים עצמאיות, נשים שמן הסתם, עובדות בכל המגזרים ומתפרנסות אפילו לבד, וזה בעיה אצל המשטר, כי הם קשה להם קצת
לקבל את זה.
בגלל האופי הדתי של זה, קשה להם לקבל אישה שהיא עצמאית.
ומה אתה זוכר? ממש הזיכרון שעולה לך בראש, הכי אינטואיטיבי, מילדות, מגיל ההתבגרות.
נחלק את זה לתקופת הילדות לפני המהפכה ואחרי המהפכה. אז לפני המהפכה היינו בשיקון של עובדי מדינה, אתה אומר שיקון, אתה ישר נזכר בכל מיני כברות כאלה של שיקוני עולים וזה, לא, ממש לא. היה לנו בית צמוד קרקע, רכב ממשלתי, הבית היה ממשלתי. וגרנו במין יישוב כזה, כולו ירוק, לא היה חשש איזה אוטו למשל ידרוס אותנו, כי הכל היה פתוח, כאילו הייתה נוסע באופניים ומשחק והכל חופשי וזה.
נשמע כמו ילדות מאושרת.
ילדות מאושרת עד המהפכה. כי שבוע אחרי המהפכה, כשאבא שלי הלך למשרד שלו, וראה שם את השרת, שכל השנים האלה הם היו ביחסים טובים ולבביים, והוא רואה שהשרת הוא איש זקן, אבל הוא קצת מופנם ועצוב, ואז הוא שואל אותו, מה קורה? אז השרת אומר לו, אנחנו לא עשינו מהפכה כדי שיהודי יהיה הבוס שלנו. ורק על סמך המשפט הזה, אבא שלי החליט שאיראן כבר לא מקום בשבילנו, ואנחנו צריכים לעלות. אז עברנו מפרווה של העיר ספהן לטהרן, ועשינו את כל הסידורים הנדרשים, ושבוע לפני הטיסה פרצה מלחמה וסגרו את שדה
התעופה. אז נשארתם בטהרן עוד לא מעט זמן, אני מתאר לעצמי.
8 שנים.
8 שנים. איך בסופו של דבר הצלחתם להיחלץ? זאת אומרת, התחושה שאתם נחלצים משם? זאת אומרת, שאתם ממש מנסים, כל ה8 שנים האלה, האווירה בבית היא שמנסים לברוח ומחפשים את הנתיב?
כל השנים האלה אתה בתחושה שהמלחמה אוטוטו נגמרת. הנה, מגיעים להפסקת אש משהו. 3 שנים לא פתחנו את המזוודות. ישבנו על המזוודות וחיכינו שמשהו יקרה, וכשאתה רואה שזה לא קורה, אתה מתחיל למעשה להשלים עם המצב. והחלטנו סופית לעלות כשהתחילו ליפול כבר טילים, במרחק של 300 מטר מהבית. חייב לציין שבשלב האחרון של מלחמת איראן-עיראק, יש שלב שנקרא מלחמת הערים, שבו שתי המדינות למעשה שלחו טילים לערי הבירה. זו של זו.
מלחמה אכזרית, כן. אפילו במצעד המלחמות האכזריות היא מככבת.
כן, היא נחשבת המלחמה הארוכה ביותר של המאה ה-20. כן, 8 שנים.
ובסוף, איך באמת נחלצתם מתוך טהרן אל ישראל?
אז יצרנו קשר עם איש קשר שהכיר מבריח. נפגשנו עם המבריח, ולמעשה התפצלנו לשתי קבוצות. קבוצה אחת, אני, אבי ואחי שקטן ממני בשנתיים, שלא קיבלנו דרכון, כי למעשה מגיל 12, ועוד במצב של מלחמה, אסור לך לצאת מאיראן עד שאתה מסיים את השירות הצבאי שלך. ולא ידענו אז מתי תסתיים מלחמה למעשה. והקבוצה השנייה זה אמא שלי ואחי שקטן ממני בשבע שנים, הם קיבלו דרכון, ואנחנו למעשה הברחנו את הגבול, נסענו לדרום מזרח איראן, לעיר שנקראת זהדן, משם פגשנו את המבריח, ועם עוד ארבעה אנשים חצינו את הגבול רגלי, חלק ברגל, חלק על גמל, ומהיום שעברנו את הגבול, עד שהגענו ארצה, לקח משהו כמו 40 יום.
וואו, חשבתי על הדמות שלך בסדרה, יש לך לפעמים מחשבה על מה היה קורה אילו? זאת אומרת, נגיד שאבא שלך לא היה מחליט את ההחלטה הזאת, והייתם נשארים שם, בדרך לא דרך, אתה חושב שהיית יכול להיות מין דריוש כזה? למצוא את עצמך במערכת המשפט?
לא.
לא.
כי בני מיעוטים אין להם מקום, מכיוון שמערכת המשפט מבוססת על המשפט האסלאמי, אז אין מקום לא לשופטות, אפילו שופטות מוסלמיות. אתה בטח מכיר את הגברת שירין אבאדי, קלת פרס נובל לשלום, שהייתה שופטת לפני המהפכה. וכשפרצה המהפכה, אז אמרו לה, גברת, בבקשה, הוא יהיה בטובך לשבת בבית, וזה מה שהיא עשתה. ובני מיעוטים, נוצרי לא יכול להיות שופט, יהודי לא יכול להיות שופט, כי אתה למעשה פוסק על פי ההלכה האסלאמית, ואתה צריך להיות בקי בהלכה האסלאמית.
אז מה היית, אם היית נשאר? אם אתה, נגיד, מדמיין חיים אלטרנטיביים, לאן זה היה מגלגל אותך? מה כן היית יכול לעשות?
כשהייתי בחטיבת הביניים, אז מנהל בית הספר, שהסתבר לי, הוא גם שכן של סבא שלי, זכרו לברכה, בכל פעם שהיה ראה אותי, הוא אומר לי, מה שלומך, טוביאן? הסטודנט לרפואה. אז לא נהייתי, לא סטודנט לרפואה ולא דוקטור, וכשהגיעתי ארצה, אז המצב התגלגל לכדי כך ש... למדתי לימודי אסלאם ומזרח תיכון, וזה ההתמחות העיקרית שלי.
אתה באמת מזכיר את המהפכה, ויש משפט גם בסדרה, ואני חושב שזה משפט שנאמר במקומות אחרים, זה עם נהדר, אבל המהפכה חטפה את המדינה. זאת אומרת, האיראנים הם עם נפלא, אבל המהפכה בעצם גם מאמללת אותם, וגם הופכת את איראן למה שהיא היום. אני תוהה לגבי המשפט הזה. זאת אומרת, זה המצב, כמו שאתה זוכר את זה, רואה את זה מבחוץ, קורא בפרסית, או שזה יותר מורכב, כי הרי תמיד מהפכה חייבת לבוא מתוך העם, בסופו של דבר היא באה מתוך העם, אז מה, איך אתה באמת רואה את המשפט הזה?
הדעות חלוקות. אני נזכר במשפט של דודו טופז, זכרו לברכה, שדיבר על יהודים שכבודדים הם מפרים את החברה שבה הם נמצאים, אבל כשמקבצים אותם זה מתחיל להסריח. הרבה פעמים אפשר לומר את זה גם על האיראנים. כלומר, יש להם בעיה מאוד קשה בין היותם כפרטים בחברה לבין היותם חלק מקולקטיב. וזה גם מסביר למעשה, בעיניי לפחות, למה עד עכשיו הם סובלים את משטר הרשע הזה.
תסביר לי.
אתה מסתכל על היהודים בארץ ישראל. קצה נפשם בזה שרוטפים אותם, קמה קבוצה, והקימה את התנועה הציונית. ואמרו, לא נחכה לאלוהים שיושיע אותנו, אנחנו נהיה משיח של עצמנו, והקימו מדינה לטוב ולרע, עם כל החסרונות שלה, וכמובן עם כל היתרונות שלה. ועד היום, עם ישראל הוא נחשב עם הגב אל הקיר, ובצדק בעיניים מתנהג כמו שהוא מתנהג, אנחנו לא עם נורמלי. מאז שעם ישראל זוכר את עצמו, עם נרדף ולא נתנו לו שקט. אפילו כשהוא הגיע למולדתו ולארצו.
ולעומת זאת האיראנים?
האיראנים תמיד מחפשים את הגיבור, את המושיע. זה אפילו מתבטא במיתולוגיה שלהם, בזיכרון ההיסטורי שלהם. בטח שמעת על הספר שאהנמה, ספר המלכים של פרדוסי, שלמעשה מדבר על ההיסטוריה המיתית והאמיתית עד הפלישה הערבית למעשה. ושם אתה רואה, העסק תקוע עד שמגיע גיבור. אחד הגיבורים הראשיים בספר הוא רוסטם, שהוא מאוד מזכיר לנו את הרקולס. יש לו גם כן כוחות על טבעיים, והוא כל פעם מציל את האיראני.
בעצם אתה אומר, האיראני מחכים לגיבור?
כן, עד היום.
חומייני היה הגיבור שחילץ אותם מהשח, ועכשיו הם מחכים לגיבור חדש?
דיברתי עם הרבה אנשים, למה פרצה מהפכה. והרבה אומרים, בדיעבד טעינו, אבל לו חיינו באותה תקופה, כנראה שהיינו ממשיכים המהפכה. היום 80% מהעם האיראני, אם יש עם איראני, מתחרטים על מה שעשו. אבל לא קמים כקולקטיב לשנות המצב. איך אני יודע את זה? תסתכל על כל המהומות שפורצות מפעם לפעם.
כן.
כשהמורים קמים, אז הפועלים שותקים. כשנהגי האוטובוס מוחים, האחרים, הסוחרים שותקים.
כשהסטודנטים...
וכשהסטודנטים מתקוממים, אף אחד לא מצטרף. והמשטר מבין את זה. אני חושב שהמשטר, מכיוון שהוא חלק מהעם, אז זה לא יעזור שום דבר. הרבה אנשי אופוזיציה אומרים, לא, אלה ערבים, ואלה לא איראנים, ואלה לא זה. נכון שהמנהיג חמינאי, באמת שלמה של חסן נסראללה, יותר חשוב לו מאשר שלמה של ילד איראני, זה בוודאות, זה נכון. אתה גם רואה לפי תשומת הלב שהוא, כי מבחינתו האסלאם זה הכל, והוא קודם כל מוסלמי ואחר כך איראני. והמשטר דאג למעשה לחסל כל מי שעלול להוות...
עלול להיות גיבור.
כן. משענת ואחד שמתרכזים סביבו. תסתכל על, על, על ההיסטוריה של כל הרציחות הפוליטיות, מאז פרוץ המהפכה ועד עכשיו. מאות אנשים חוסלו, כן?
כן.
אם זה חילוניים, דתיים, אנשי אופוזיציה מכל מיני קבוצות אתניות שונות. זכור לך משפט מיקונוס.
תגיד, אני רוצה לשאול אותך, מה ישראלים לא מבינים על האיראנים? איזה תפיסה שגויה יש לנו? מה אנחנו פספסים שם? דווקא כמי שבא, גדל, מכיר.
תראה, כשהגעתי אז אמרו, וזה סלנג, אומרים פרסים קמצנים וכל הדברים האלה. אז להבהיר נקודה אחת, הסטריאוטיפ של האיראני, איש העסקים. אותו איש עסקים, כשאתה בא לעשות איתו עסק, הוא יכול להוציא לך את הנשמה. עומד על קוצו של יוד וזה וזה.
שזה אולי מה שקורה עכשיו בשיחות הגרעין.
סביר מאוד להניח.
כן.
אבל. ופה אני מפריד את אלה שמנהלים את המסע ומתן לגרעין. דבר איתך על, על, על האיראני הטיפוסי, אם אפשר להגדיר איראני טיפוסי. ברור שאני מדבר בהכללות, אבל ברגע שהעסקה סגורה,
היא סגורה.
הוא יכול להזמין אותך אליו הביתה, ולשפוך עליך פי שלושה או פי ארבעה כסף מהרווח שהוא הרוויח בעסקה. כי אתה האורח שלו, כי חשוב לו שתהיה מרוצה כאורח.
וגם יכבד את העסקה גם.
לחלוטין. זאת
אומרת, מילה
לגמרי.
כתובה היא מילה שמכבדים אותה.
לגמרי. היום זה כבר פחות.
כן.
אחד החולאים שאומרים שהמשטר הזה הביא, זה שעוד לפני המהפכה אנשים היו לוחצים עסקאות עם לחיצת יד. והיום אפילו כשאתה סוגר עסקה והכל מנוי, גמור וחתום, אז יש מצב שאותו בן אדם שלא ויתר לו את הכסף, יצא מהמדינה והשאיר אותך עם ה...
כן, אבל אתה אומר תרבותית, יש שם איזה כבוד. אנחנו מסיימים תמיד את השיחה בשאלון מהיר. ככה, אני שואל אותך במשפט, ואתה יכול לענות במשפט. אז נשאל ככה, איפה חוץ מאשר בבית אתה מרגיש בבית? איפה הבית השני שלך?
עם חברים.
עם חברים. החברים הם בית. אני מזדהה עם זה. למה אתה מתגעגע באיראן?
לתמימות.
התמימות? שאתה היית תמים, או שזה העידן התמימות?
כולנו. אני חושב שכבן אדם פרטי וגם כחברה, הרבה עיניים נפקחו. הרבה אנשים שעוד בתקופת השאה היו דתיים, ממש. וחלק לא קטן מהם עשה את המהפכה כי הוא חשב שהאסלאם בסכנה. היום תראה את אחוזי האנשים שפשוט מפנים עורף לדת ו... חלק מתנצרים, חלק הופכים לבהיים, חלק הופכים לאתאיסטים. ותראו את המצב הזה פשוט, משהו התנפץ בתוכה.
אוקיי. בפני איזה מאכל פרסי אתה לא יכול לעמוד?
או, כל דבר. פעם חשבתי שזה...
תן לי אחד, בואו, תן...
כולם אומרים... כן, כולם אומרים רור מסאבזי, שזה התבשיל הירוק הזה. אבל סוגי הקבבים למיניהם, כאילו יש לך משהו כמו... 40-50, כי מסתבר שלכל מחוז ולכל עדה ולכל קבוצה
יש את הקבב שלה.
יש את הקבב שלה וזה מדהים.
איזה מילה אתה אוהב בפרסית? אתה נהנה לגלגל אותה על הלשון.
מהר.
מה זה אומר?
מהר זה גם אהבה. וזה גם חום. וזה גם שמש. זה למעשה גלגול המילה מיטרה. שזה אל השמש.
יפה. אז כל, זאת המשמעות היא משולשת לאותה מילה. איזה יופי. יש אגב מילים דומות בעברית ובפרסית. אני חושב שהמילה פרדס, נכון?
כן.
היא מקורה בפרסית או התגלגלה אלינו, נכון? אומרים פרדס?
פרדס זה למעשה הגילוי של פרדיס. באנגלית אתה רואה את זה כפרדייס, זה גן של עצי פרי. הרי גם גן העדן התנכי הוא גן של עצי פרי.
כן, גנו של אלוהים. אם היית יכול עכשיו לבקר באיראן, בלי לשלם מחיר, היית רוצה, מעוניין? כן. אני נותן לך דרכון, אני נותן לך כיסוי, אתה נכנס פנימה.
ממש לא הספקתי לטייל באיראן כמו שרציתי. אנחנו פעם בשבוע, בחודשי הקיץ, היינו עושים לצפון על חוף הים הקספי, אבל יש כל כך הרבה מה לראות במדינה הזאת. אם המשטר הזה היה משכיל, אז בעיניי לפחות, ההכנסות שלו מהתיירות היו עולות בהרבה מאשר מהכנסות על הנפט.
איך אומרים בפרסית? הלוואי או אינשאללה?
אינשאללה זה מילה ערבית, כן, אבל אומרים אינשאללה, אומרים אולי בזודי, שזה בקרוב.
בקרוב.
יש עוד מילה שהיא, למעשה גם שם של אחי, עומיד. עומיד זה תקווה.
אחיך נקרא תקווה?
כן.
איזה יופי. אני מלא עומיד שתזכה בחייך לחוות את העניין הזה. אנחנו בדרך כלל מסיימים במין טיפ כזה לשבת. יש מין פנאי כזה לחשוב ולהרהר ולחקור, אז אם היית... צריך להמליץ למאזינים שלנו, איפה להתחיל את ההיכרות עם התרבות האיראנית? זה יכול להיות מוזיקה? הבנתי שאתה ככה נמשך למוזיקה. זה יכול להיות ספר, סרט. מה לחפש כשמסיימים את התוכנית? אם אני רוצה להכיר את האיראנים לא מהקלישאות, אלא מהתרבות.
היום, בעיניי, אם מישהו אומר שהוא מחפש חומר ולא מוצא, זה סתם תירוץ. הרשתות החברתיות מלאות בחומר. היום יש מין פריחה כזאת. אני זוכר שכששודר הפרק הראשון של טהרן, אז קיבלתי אולי מאות תגובות בפייסבוק על זה שסוף סוף העדה האיראנית על המפה, סוף סוף יש סדרה שהיא דוברת פרסית, וזה מאוד נגע אליי. יש היום לא מעט ספרות מופת פרסית שתורגמה לעברית.
תן לי ספר אחד שנוכל להמליץ למאזיננו. או יצירה מוזיקלית.
יצירה מוזיקלית, מספיק שאתה כותב Persian Music ביוטיוב, אתה מקבל החל ממוזיקה פרסית קלאסית, ועד פופ פרסי, ואפילו מטל בפרסית. אפילו היפ-הופ וראפ בפרסית. ספרים, דוד שלי נפוליאון, בתרגום של אורלי נוי, זה ספר מדהים. מה שקצת מפריך בעיניי את התזה על זה שהמהפכה היא זו שקלקלה את האנשים. אותה חשדנות שהייתה אצל האיראנים, קיימת עוד משנות ה-30 וה-40.
איך זה נקרא בעברית?
דודי נפוליאון, משהו
כזה. דודי נפוליאון, אוקיי.
כן, או הדוד נפוליאון.
אז סיימנו עם המלצה. תודה רבה לך. זה היה מרתק להקשיב לך, וגם מעורר איזה רצון להעמיק עוד, זאת אומרת, באמת, להיות ככה עם איזה מין מצלמה כזאת מבפנים, ולהיכנס עכשיו ולטייל ברחובות של טהרן, זה מה שמתחשק לי, ללכת איתך ולצעוד בחובות האלה, ואיך אמרת? עומיד? עומיד ש...
כן.
שיום אחד. 100%. תודה רבה.
תודה, אשכול, ושבת שלום.
אם תרצו לשמוע עוד על הסדרה טהרן, אתם מוזמנים להזין לפרק עם במאי הסדרה דני סירקין. האזנתם לפרק של שניים עם אשכול נבו. העורכת, איילת דודי, עיצוב קול ומיקס, ראובן מן. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו, כאן הסקטים. תוכלו לכתוב לנו גם בעמוד הפייסבוק שלנו, כאן בית. את כל הפרקים וההסקטים הנוספים מבית כאן, תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני אשכול נבו, נשתמע.